מדברים על זה עם אבי ממרן, פרק רביעי, והערב היפרדנה מעליי על התמודדות ילדים להורים גרושים.
שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה, מדברים על זה ברדיו קול חי, הפרק הרביעי, ואנחנו הערב עוסקים בהתמודדות של ילדים להורים גרושים, איך החברה מסתכלת עליהם, מקבלת אותם, איך הם מתמודדים מול אותה חברה, בצמתים, באתגרים שיש להם במהלך החיים, מגיל ממש קטן ועד לשלבים השונים של הקמת בית, שידוחים, קבלה למוסדות חינוך כאלה ואחרים, וכמובן ההשתלבות בתוך חיי הקהילה בהיעדר אב, או בסיטואציה כזו שבה ילד נמצא פעם כאן ופעם שם. אנחנו את השעה הזו נקדיש גם לפתרונות ולא רק להציף את הבעיה, אחרי שבשעה הקודמת בהחלט הצלחנו להבין מהי הבעיה או איכן היא נמצאת, בעיקר אצלנו. אנחנו החברה שמרכיבה את המעגלים שסביב הילד הזה, אנחנו אלו שצריכים להציב מראה מול עצמנו ולנסות ולשנות מעט את היחס שאנחנו נותנים למשפחות הללו, לילדים שלהם, לאימהות, לאבות, ולהוציא את השפיטה, לשפוט את השני או להדביק עליו את אותה תווית של אתם בחרתם בזה ואתם תשלמו את המחיר, כי אמרה לנו כאן הגברת ירום, מדובר בגזרה כזו, שכמו כל שאר הגזרות, שלרוב ב-90% מהמקרים כמעט ואין יכולת בחירה, החלטה היא מתבקשת מאליה, והבית פונה לזווית חדש, לדרך חדשה, מאתגרת, לקראת בניית בית חדש. אז ניגע עכשיו בפן המקצועי של כל הסיפור הזה, ושלום למוטי זולברג. מיד יצטרף אלינו, מוטי זולברג הוא יועץ חינוכי שעוסק בתחום הזה הרבה מאוד שנים, גם בחונכות וגם בהכשרת חונכים לילדים, להורים גרושים כבר הרבה שנים. מוטי זולברג, שלום, ערב טוב. מוטי, האם אתה איתנו? לא, אני עדיין לא שומע אותו. עוד ניסיון לפנות למוטי זולברג, יועץ חינוכי, שננסה לשמוע אותו כאן, ולהבין מה אומר המקצוע, מה יש לעולם המקצועי להוסיף, להעשיר את הידע שלנו כחברה, של המחנכים בקרבנו, של המחנכות, של גבאי בתי הכנסת, הרבנים, מנהיגי הקהילה, איזה ידע אנחנו צריכים להשלים. אז אנחנו מיד נפנה אליו שוב ונשמע אותו. רק נאמר לכם שוב שאתם מוזמנים לפנות אל הסקר שלנו ולהשתתף במענה לסקר הזה בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 9. זה הסקר השבועי, והפעם אנחנו מציגים סקר בעניין הזה שעליו אנחנו מדברים. השאלה היא, מי לדעתך השם ביחס שמקבלים הילדים להורים גרושים? אחד, ההורים שהתגרשו, שתיים, הילדים בעצמם, שלוש, אנחנו, ארבע, הם לא מקבלים יחס שונה, תנו את התשובות שלכם. מוטי זולברג, האם אתה איתנו? שלום וערב טוב. מה יהיה? נצא להפסקה ונשוב מיד אחרי. רגע, הוא איתנו? אני לא שומע אותו. מוטי, שומע?
מוטי, שומע טוב, ברוך השם.
אנחנו, כן, יודעים שאתה שומע טוב, רוצים שאתה שומע אותנו. עכשיו אנחנו שומעים גם אותך. מצוין, נפלא, יופי. אז בוא נתחיל ככה מההתחלה. תן לנו את רשימת האתגרים שאיתם מתמודדת משפחה שעברה הליך גירושין. האב, האם, הילדים, האם זה משנה איך ההליך הזה קרה, באיזה סוג של משמורת הילדים נמצאים, באיזה גיל הם. תן לנו את הכללים, את הטבלה הזו שנמלא בראש, עם מה הילדים האלה מתמודדים.
אוקיי, שאלה מאוד מאוד טובה, ובאמת כל הכבוד לרדיו קול חי, שלקח יוזמה, ו... הרים את השטיח ונגע בנקודה, אני חושב, הנקודה שהכי פחות מדברים עליה בציבור החרדי. וברשותך אני רוצה דווקא להתמקד בפרקטיקה. הילד שיושב לידינו בבית הכנסת, הילד שיושב אצלך בכיתה, החבר של הבן, מה קורה להם, לילדים האלה, לכן מגיל קטן. ילד כזה שההורים שלו מתגרשים, וזה לא משנה הרקע, זה לא משנה מי השם ולמה השם, וזה גם כמעט ולא משנה באיזו משמורת הילד נמצא, בשורה האחרונה הוא ילד לבד. אין לו מעטפת. אם ילד רגיל יש לו מעטפת של אבא ואמא ומשפחה, הילד כזה אין לו מעטפת. גם שיש לו אבא שגר בעיר אחת, האמא גרה בעיר השנייה, אבל הוא לא כאן, לא כאן. ולפעמים יש גם את הנושא של ניכור הורי, שזה נושא בפני עצמו, שאחד מההורים אפילו משדל את הילד נגד ההורי השני, שזה דבר שקיים, אני לא רוצה להגיד תמיד, אבל על פי רוב הוא קיים. הילד נהפך להיות הכתור פינג פונג בין האבא לאמא. אני לא רוצה לתת לך למשל סיפור שקרה לתלמיד שלי, האמא אומרת לילד, אני לא רוצה לתת לך טיפול תרופתי רטלין, כי האבא אמור לשלם את זה ולא אני. כן, על מה מדובר? על כמה שקלים. שלא לדבר על תפילין, על כובע, חליפה.
או כל קושי שהילד חווה, אז האבא אומר לו, זה בגלל אמא שלך, או האמא אומרת, זה בגלל אבא שלך.
נכון, נכון. כאשר יש משפחה נורמטיבית, אבא ואמא נשואים באושר ובשלווה, אז אחד מחפה על השני, אחד מגבה את השני. כאן זה בדיוק הפוך. כל דבר האבא יעשה דווקא נגד האמא.
אז רגע, אז כלומר, קודם כל, עצה פרקטית ראשונה שאני למד מדבריך, זה להורים עצמם שעוברים את התהליך הזה, תוציאו את הילדים מהמשוואה. זה לא משנה מה יש ביניכם, זה לא משנה על מה הוויכוח, כמה דירות אתם צריכים עכשיו לפזר.
קל להגיד את זה, הסיסמה היא מדהימה, בומבסטית, בשורה האחרונה בביצוע,
מאוד קשה.
עכשיו, אנחנו הרי רואים את הילדים אחרי הגירושין, או במהלכם. ילד לא עלינו, ילד יתום, לא עלינו, הקהילה עוטפת אותו. מה זאת אומרת עוטפת אותו? יתנו לו מקום בבית הכנסת. רב הקהילה יכבד אותו. כשהוא יגיע לגיל מצוות, הקהילה תקנה לו את כל מה שצריך, הכי מעודר. ועוד כל מיני דברים, יסודרו לו ישיבות, יסודרו לו תלמודי תורה, לעומת זאת ילד להורים גרושים, זה פשוט מת מצווה. בואו נסתכל סביבנו, כמה ילדים יתומים אנחנו מכירים, כמה ילדים להורים גרושים אנחנו מכירים, ואת מי בעצם עוטפים, ואת מי בעצם מזניחים. מזניחים כפשוטו. זה החוויות של ילד להורים גרושים. הוא גם מתרגש. ילד שהוא יתום, אז הוא יודע שהקדוש ברוך הוא לקח את אבא שלו. ילד להורים גרושים, הוא מרגיש או שהוא אשם, כי הרבה פעמים אחד ההורים יטיל עליו את האשמה, בגללכם התגרשנו, בגללכם לא הסתדרנו. וגם אם ההורים לא ישדרו לילד בגללך, אבל הוא מרגיש שאני חלק פה מהסיפור, הוא גם יודע שהוא חלק מהסיפור, כי לפעמים אפילו יקחו את הילד לתחנת המשטרה, שייתן עדות, האם היה אבא כן לקח את הילדים בזמן שהוא היה צריך לקחת, או לא לקח, כל מיני ריבים שמתאימים בערך לכיתה ג' או ד', לפעמים ילד רואה שההורים שלו רבים בדיוק באותם דברים.
אבל עדיין, אבל עדיין, ילד כזה מגיע אל הכיתה, ויש לו חוויות מהשהות שלו עם האבא, יש לו חוויות מהשהות שלו עם האמא, הוא כן מזכיר לכולם שיש לו אבא בחייו, ואבא שלו קנה לו, ואבא שלו עשה לו, אמא שלו קנתה לו, וכולי, שזה קצת שונה מיתום, כי הילד מנסה לתקן את הפרצה הזאת במסגרת הנורמטיבית של החיים שלו.
שאלה מאוד יפה, אבל כזה ילד שיושב בכיתה, הוא יודע, כל הסיבה שאבא שלי קנה לי, או כל הסיבה שאבא שלי לוקח אותי בחופש, למקום כזה או אחר, זה כדי לחפות,
פרס תנחומים, פרס תנחומים.
כדי לדפוק את הצד השני במרכאות, את האמא שאני נותן והיא לא נותנת, הכל שמה איזשהו מסחרה סביב הילד הקטן והמסכן. כשהוא יושב בכיתה והמורה מצפה ממנו, תקשיב לשיעור, הילד בכלל נמצא במקום אחר. הוא יודע שאתמול האמא דיברה נגד האבא. הוא יודע שהיום יש תביעה משפטית נגד. הוא יודע שיכול להיות שיוציא אותה מהדירה בגלל סיבה כזו או אחרת.
זה במקרים שמדברים הכל ליד הילדים. שהילד הוא הרדאר שקולט את כל מה שקורה, גם שסוגרים דלת או גם שזה, בסוף צריך לשים לב טוב טוב
כשאתם מדברים, מה אתם אומרים. לפעמים הוא הרדאר כמו שאתה אומר, ולפעמים הוא יהיה הרדאר, ולפעמים הוא גם יהיה ממש השליח שהוא יהיה המתווך בין האבא לאמא.
כן.
כמובן גם אחרי שהם מתגרשים.
שזה אסור לעשות. כלומר, אסור לקחת את הילד הזה כמתווך, לומר לו, לך תגיד לאבא ככה וככה, או לך תגיד לאמא.
עכשיו, אם זה היה מדובר רק על דברים טכניים, למשל, יש תור לרופא ביום זה וזה, ניחה, אבל זה לא מדובר על כאלה דברים, מדובר על דברים הרבה הרבה יותר מהותיים. תגיד לאבא שלך, שיקנה לך משקפיים, תגיד לאבא שלך שיקרא אותך לרופא, כי בעצם אתה הרשת את זה ממנו. מה שאצלנו זה יכול להיות בתור בדיחה, שם הם שמים את זה ממש בצורה אגרסיבית על השולחן.
שריטות בנפשו, שריטות עמוקות בנפשו של הילד, שאחר כך גודל עם כל הדבר הזה, ופתאום ההורים מתמודדים עם כל הפירות שצומחים על העץ הזה שהם השקו, נטעו וגידלו בשנים הללו כשהם התגוששו ביניהם. עכשיו,
אני... אז בעזרת השם הילד גדל ואמור להקים בית, עם איזה מושגים הוא מגיע לבית? כל מה שילד רגיל שמתחתן, הוא יודע איך מתנהגים לאישה...
זה נכון, מוטי, זה... זה נכון, אתה עוסק בתחום הרבה מאוד שנים ומכיר באמת מן הסתם עשרות סיפורים. זה נכון הקלישה הזו שהורים גרושים, אז הילדים שלהם בסיכון יותר גבוה להתגרש משאר האוכלוסייה?
קודם כל רואים את זה בחוש. אבל אני רוצה להגיד את הצד הטוב של המטבע. ילדים להורים גרושים שעברו את הטיפול הנכון של חונך טוב, קבוצה שמכילה, הם יהיו בעלים הרבה יותר טובים מאשר אלה שלא חוו. אני היום מכיר אברכים שהיו חונכים, שהיו חניכים, סליחה, לפני הרבה שנים, ואני רואה איזה בתים מדהימים הם הקימו. הם הבינו את הרגע...
כלומר, דווקא הנהג שעשה הרבה עבירות תנועה, מגיע בסוף לנהיגה מונעת, ויוצא נהג יותר טוב מנהג שלא עשה עדיין עבירות מי יודע מה, אבל נוהג עקום.
בתנאי שהוא מגיע לקורס נהיגה מונעת, הוא מקשיב.
כן, כן, בהחלט.
והוא מגיע להפנים את החומר. נכון, ממש אותו דבר.
אוקיי, בוא נתקדם. אז עכשיו אנחנו רוצים לגעת בעצות או ב... אתה יודע מה? אני מרשה לך לתת כאן מוסר. לפנות אצבע מאשימה. זה דבר שאנחנו לא ממהרים לקחת על עצמנו את התפקידים האלה. אנחנו לא מנהיגי העולם, ואנחנו לא יושבים על איזה כס של שופטים. אבל במקרה הזה, באמת אין מי שיזעק את הזעקה של הילדים האלה. דיברת מקודם על יתומים. יש עשרות ארגונים שמתעסקים עם ילדים יתומים, שיודעים לבכות ולזעוק ולומר מה עובר עליהם, מה מתמודדים, וכנה לגבי, להבדיל, לא עלינו, ילדים חולים, כל מיני קשיים אחרים. כאן, תשמע, באמת שאין. אז במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. ואני רוצה שאתה תפנה, קודם כל, למאזין הסטנדרטי שמאזין לך עכשיו, למחנך באחת הכיתות בתלמודי התורה, למורה בבית הספר, לגבי של הבית כנסת, לרב של הקהילה, לכל מי שנמצא שם בשדרת הקהילה הזו שהילד צומח סביבה. מה יש לך לומר לאנשים האלה?
קודם כל, כמו שאתה הגדרת, באמת זה מקום שאין איש, אבל נראה את האור בקצה המנהרה, מלכה ירום, האיש והאגדה, שהיא בתוך סלון ביתה. לפני קרוב ל-20 שנה הקימה את ארגון אם הבנים, שלפני 15 שנה התחלתי להיות שם חונך, ו... אחר כך ככה התחלתי להתמקצע יותר, והיום אני אחראי שם על הדרכה של החונכים, יש שם כמה עשרות רבות של חונכים, וכן, היא בעצם הורידה את הכפפה. עכשיו, אני לא יודע אם לקרוא לזה אני מאשים, אני קורא לזה אולי חוסר שימת לב, אבל ילד להורים גרושים שמגיע לכיתה, יום ראשון בבוקר מגיע עייף, מותש, מגיע המורה, אותו לא מעניין, כי ב-8 בבוקר התלמיד אמור, לשבת בכיתה מרוכז, מפוקס, עם תיק מסודר, ומה לעשות? שאתמול בלילה, מוצאי שבת, הילד היה במשמורת אצל האבא בשבת, אז הוא חזר הביתה ב-12 ו-1 בלילה. הגיע, סיפר חוויות, או העביר את ההשפלות מהאבא לאמא, הוא הלך לישון 2 בלילה. מה הסיבה שהוא יקום בבוקר ויהיה רענן בכיתה? אז אני אומר, אותו מורה שיושב בכיתה, אותו מורה, תנסה רגע לחשוב, מדובר ילד להורים גרושים, תראי עם מה הוא מתמודד. קצת יותר אכלה.
הוא ילד שמגיע למקרים מסוימים לבית הספר ולתלמוד תורה עם תיק, עם בגדים למחר.
נכון, עם תיק למחר, וגם לפעמים זה יכול להיות אפילו יותר. כי הילד למשל, כשביום אחר כך הוא לא אמור להגיע לאבא, כי אבא גר במקום אחר, הוא הולך למקום ביניים, נגיד, בינתיים הוא הולך לסבתא, ומהסבתא הוא ממשיך לעוד יום. ואבא רוצה לפנק את הילד, הוא גם לא יודע להכין סנדוויץ' בריא, אז הוא יקנה לילד כל מיני ממתקים, שוקולדים, ואפילו בקבוק קוקה קולה, כדי שהילד ישמח, אבל בעשר בבוקר הסוכר עושה את שלו, ואז הילד כבר נהיה, שקוראים לזה, איטראקטיבי. לא סתם, כשעשו איזושהי בדיקה, ילדים להורים גרושים, אני עכשיו מעביר סדרה על הפרעות קשת ריכוז לחונכים שלהם הבנים, ובעצם רוב החונכים אומרים, תשמע, על פי ה-DSM שדברת לנו, רוב הילדים בהם הבנים עם הפרעות קשב, אז דיברנו על, על הבחנה מבדלת, שלפעמים זה בעיות רגשיות, לפעמים זה קשור לתזונה, לעייפות, לעוד דברים. אז כזה ילד להורים גרושים, שהוא עייף בכיתה, או אין לו עם מי להתכונן למבחן, אין לו עם מי ללמוד לקרוא בתורה, אין לו דוגמה אישית שקמים בבוקר בשעה מסודרת לקום לתפילה.
משמעת.
כל הדברים האלה חסרים לילד.
עכשיו, תפקידנו כחברה, להיות האבא שלו?
אבא לא. יש לו אבא, עד 120, הוא אבא שלו. תפקידנו להיות אח גדול.
דוד.
לא אבא גם... דוד. אח גדול, זה ההגדרה, כי גם אתה אף פעם לא רוצה שהאבא יחשוב שאי מישהו נכנס למשבצת שלו, ולכן אנחנו מדריכים את החונכים. כמו שאתם לא עובדים סוציאליים, ואתם לא פקידי סעד, ואתם לא שוטרים, ואתם לא מורים בבית ספר, אתם גם לא האבות שלו.
עכשיו אני רוצה לגעת בעוד נקודה מאוד מאוד רגישה ועדינה, ואני בטוח שאתה בוודאי תבין את השאלה, והמאזינים יבינו גם את התשובה שאתה תנסה לענות כאן בצורה עדינה. משפחה נורמטיבית, אבא, אמא, ילדים, משפחה סטנדרטית שגרה בבניין מגורים עם 4 ו-5 קומות, ובאחת מהדירות המגורים גרה אישה גרושה עם ילדיה. עזוב עכשיו, דיברנו על הסטיגמה וכולי, לא, אז מדובר משפחה טובה, מכילה, שביתה פתוח לחסד, היא מערכת בכל שבת עניים ובעלי תשובה ומתקרבים וכל מיני סיפורים אצלה בבית. אבל יש להם עדיין רתיעה מלארח משפחה כזו, שלך תדע מה הילד הזה ראה, מה הוא שמע, מה האישה הזאת עשתה, מה היא חוותה, מה הוא אמר ומה הוא שמע, וכל זה הולך להיכנס אליי לסלון, והוא בגיל של הילדים שלי, ומה אני צריך את זה, וזה, וזה הכל, זה לא אמיתי, אבל זה בדמיונות שלי, בסטיגמה שלי, הופך להיות כל כך מוחשי, שאין לי תשובה לזה.
אתה צודק, אנחנו בנויים בסטיגמות. גם שכן, לא עלינו, חולה סרטן, משפחות לא מזמינות אותו, עוברות לצד השני של הרחוב. בעלי תשובה זה אין להזמין, למה לא? הנה השבת, מגיעים 60 סטודנטים לשכונה שאני מתגורר, היום אנחנו ביום ראשון, תוך כמה שעות יתרו בערך 30 משפחות שיערכו כל משפחה שני סטודנטים. טיק טק, זה מאוד מאוד קל. יתומים כמובן, אבל גם חולי סרטן פחות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ילדים להורים גרושים, אני חושב שהסיבה לזה תמונה שאנחנו מפחדים להראות לילדים שלנו שיש מושג של משפחה שהיא לא רגילה. אבא עם הילדים. אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו ידעו שישנה כזו תופעה. ובאמת, אם יש מורה בבית יעקב, רחמנה ליצלן, שהתגרשה, מה לעשות? קורה? אנחנו יודעים על המון מקרים שהמורות האלה מפוטרות. לא מתאים לבית יעקב, לכל סמינר או בית ספר, שהתלמידות תראינה את אותה דמות, איך היא מתגרשת.
כלומר, לא מתאים שיועץ חינוכי לנערים מתבגרים יהיה אבא לארבעה בנים שנשרו.
זה בערך על אותו משקל, כי מה אתה מטיף לאחרים במקום שאתה נכשלת? כמובן שכולם יודעים שחינוך זה מהשמיים, אז לכן ליועץ חינוכי כזה יהיה הרבה יותר קל להגיד, אני עשיתי את שלי, אבל הקדוש ברוך הוא מצא אחרת.
במקרה הזה אתה אומר, השפיטה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר קיצונית ומהירה.
ולפעמים גם יגידו, סליחה, את גרמת את זה לעצמך, בארגון הם הבנים, כמו שמלכה ירום סיפרה, הם עושים ליל סדר. ליל סדר מאוד מרגש, יש שם קרוב ל-200 ילדים, וזה לא יומן, עד 2:15 בלילה, 200 ילדים ערניים, מתופעלים ולא זזים, ממש שמחת יום טוב, מדהימה. ובשנים הראשונות שהייתי עורך שם את הסדר, יחד עם הצוות החינוכי של אם הבנים, הייתי שואל את הגרושות, ככה כמשיח לפתומו, למה את לא הולכת לאבא שלך, לאח שלך וכו'. אז זה מבחר של תשובות. אבל התשובה שחזרה על עצמה הרבה פעמים, שגרושות אמרו, אחי אומר לי, למה התגרשת? התגרשת? הפסדת. תחפשי לך, עכשיו מקום להיות. זאת אומרת, אותו אח, אי אפשר, אותו, תסבול, תמשיך להיות משפלת, וחיים לא
מתקדמים. כן, כל אחת עם החוויית חיים שלה, העיקר...
זה לא שאני אמרתי שתמיד הבעלים אשמים, או אנשים לא...
כן, לא, ברור, לכן אני אומר, לכן אני אומר...
לא נכנס לנושא הזה.
כל אחד עם החוויה שלו, כן? בסוף, אם חבילה מתפרקת, סימן שהחבלים שקשרו אותה לא החזיקו מהם, לא נשאו בנטל. עכשיו, אוקיי, אני שומע את כל מה שאתה אומר, ובאמת אני מנסה לקחת את זה אלינו, למקום שבו המאזינים והמאזינות ששומעים את התוכנית הזו עכשיו, יוכלו לקבל קצת מודעות, להיכנס לעולמם של אותם ילדים, לתקן ולהסתכל עליהם אחרת, ולקחת אותם ולטפח ולעזור ולסייע. והנקודה שחסרה לי פה ככה להשלים את כל התמונה הזו ואת כל הפאזל, אחרי שדיברנו על הסטיגמה, ואנחנו מדברים בתוך הציבור החרדי שאנחנו בתוך עצמנו, מותר לנו להגיד את החסרונות של עצמנו בכל, אנחנו ממהרים לתת ככה סטיגמות. תגיד, כשאתה לוקח ילדים כאלה לליל הסדר, אתה לא לוקח את הסטיגמה ומדביק, צורב אותה עליהם לנצח? הנה אתם באים לליל הסדר מיוחד של כל הילדים כמוכם, אתם יוצאי דופן, אתם חריגים. זה לא עוד יותר מנציח את העניין מאשר שעדיף שילכו לסבא וסבתא, כי כל החברים בכיתה הלכו לסבא וסבתא בליל הסדר?
זו שאלה מאוד טובה. הילדים שמגיעים לליל הסדר, בהם הבנים, הם מגיעים מיוזמת האמא, ואנחנו סומכים על כל אמא שעושה את השיקול דעת. האם ללכת למקום שאולי יש סטיגמה ליל סדר למשפחות גירושין, נכון, אגם שיש שם עשרות ילדים של הצוות שהם לא ילדי גירושין, ובליל הסדר הילדים האלה מקבלים יחס שווה בין שווים. הילדים שלי יושבים ביחד עם הילדים המשתתפים בסדר, ממש שווים, ובכל הצ'ופרים וכל המתנות הם מתחלקים שווה בשווה, אין הבדלים. וביום הזה, בליל הסדר, ילדים שם פתאום שמחים, פתאום הם מגיעים לבית הכנסת, יש מי שמראה להם איפה מתפללים, יש מי שמעלה אותם לתורה, יש מישהו שמכבד אותם להיות חזנים ולהגיד דבר תורה, הם מקבלים פתאום את הבמה. במוצאי יום טוב ראשון, כשילדים הולכים, אמאות עם דמעות בעיניים. אמרה לי אמא אחת בליל הסדר השנה, אמרה לי ישר, אמרה לי בצהריים, אנחנו עושים סוג של היכרות עם המשפחות, אמא ניגשה אליי ואמרה לי, אני מתנצלת, אבל הבן שלי לא נראה לי שהוא יושב אצלך בליל הסדר. הוא קצת, היום קוראים לזה, מתמודד, נושר, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אז כאילו, אל תיפגע, אני אומר לך את זה מראש, אני והבת שלי נשב, הוא לא יושב. בסדר גמור, אחרי התפילה, אני אומר לו, תשמע, אני חייב עוזר, אני לא יכול להשתלט עליה לסדר כזה, העוזר שלי צריך להיות שר האוצר, בידיו אני מפקיד את הכרטיסי הגרלה, שכל ילד מקבל, אם הוא שר יפה.
בקיצור, עושה איתו פעולת העצמה, נותן לו ככה את המפתחות, נותן לו דברים שאצל הסבא שלו הוא לא היה מקבל.
בדיוק, עד 2:15 בלילה, הוא לא יצא מהאולם, האמא באה אליי ב-2:15 בלילה, עם דמעות בעיניים. היא אומרת לי, בחיים הוא לא ישב בליל סדר או בסעודת שבת. איך הושבת אותו עד 2:15? אצל הסבא, אני מדמיין מה היה קורה. מעבר ל... מה שהוא מביא מהערכים שלו, גם הסבא היה מטיף לו כל מיני דברים. הוא הדוד. ושם באמת הם מקבלים את הבמה שלהם. זה נותן להם פשוט דלק ללכת לעוד. עכשיו, תשאל את אותה שאלה, ילד שמקבל חונך. אבל ילד שמקבל חונך זה פחות, כי הרבה ילדים הם מקבלים חונכים.
כן,
נכון,
כן.
הייחודיות של החונכים שלהם הבנים, שהם לא לומדים עם הילדים כמעט, נותנים יותר מעטפת רגשית, נותנים לילדים המון 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 כישורי חיים, ועל זה השתלמויות שאותם חונכים...
אגב, זה לא פוגע באבא? זה לא נכנס לפינה
הזאת?
זה לא
פוגע באבא? זה לא פוגע באבא משתי סיבות. קודם כל, גם החונכים מדברים עם הילדים המון, על החיוב של הילדים להמשיך עם קשר עם האבא. לפעמים החונכים עצמם יוזמים קשר עם האבא.
כלומר, אבא אומר לעצמו, לפחות יש מי שנותן לילד את המענה הזה במקום שבו אני לא יכול לתת, שאני לא נמצא.
אם האבא פיקח, ככה הוא אומר. אבל אם האבא מונע מכל מיני...
הבנתי.
רגשות אגו, אז זה לא. אבל יש לנו שתי מקרים עכשיו שהחונכים יצרו קשר עם האבא מיוזמתם, ולמרות שהילדים היו מנותקים מאבא בגלל כל מיני סיבות, אותם חונכים החזירו את הקשר בין הילד לאבא. זה רק דבר מבורך. אנחנו הולכים באמת נותנים לילדים המון 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 כלים לחיים.
אני בטוח שהרבה מאוד מאזינים ומאזינות שואלים את עצמם איך אפשר להצטרף למעגל החונכים, אז זה מחזיר אותנו לטלפון של אם הבנים, נכון?
כן, לטלפון של אם הבנים, מה שגברת מרקה ירום,
02-651, אני רק אומר את המספר, 02-651-7221. כן, באמת יש הכוח לה ולכל הפעילים הרבים שם, גם החונכים וגם החונכות וגם המתנדבים הרבים וכל מי שמסייע שם בארגון הנפלא הזה. מוטי זולברג, תודה רבה לך. תשמע, זה למצוא אנשים שמתעסקים...
תודה רבה לכם על היוזמה.
כן, אני אומר...
שלקחתם את מצווה והחייתם אותו.
כן, אתה מתעסק באחד מהתחומים הבעייתיים, הרגישים, ה... מאוד לא נעימים ולא נוחים, וכל הכבוד שאתה עושה זאת ככה.
אני באמת קורא, אם יש לנו בין המאזינים, רבנים, גבאים, מורים, שכנים, כל אחד יכול לעזור. יש רב אחד שלא מזמן התחיל לעזור פתאום לילדי גירושין, כי היה לו במשפחה הקרובה מקרה כזה. אנחנו יכולים המון המון ילדים להציל פשוט מנשירה. כולם הרי אוהבים לדבר על נושרים. שימו לב כמה ילדים בישיבות לנושרים הם ילדים להורים גרושים, או ילדים עם בעיות משפחתיות כאלה ואחרות. כשאנחנו עוזרים לילד בקהילה, ילד להורים גרושים, אנחנו פשוט משאירים עוד ילד בעולם התורה. עוד ילד בריא בנפשו. עוד ילד שבעזרת השם כשהוא יתחתן, הוא יהיה אבא נורמטיבי כמו כולם.
מוטי זולברג, תודה רבה לך, יישר כוח גדול, תודה רבה.
תודה רבה ולילה טוב לך ולמאזינים.
ערב טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחרי המאזינים שוחחו איתנו כאן, יש כמה וכמה מאזינים ויש עדיין מקום לחדשים שיכולים להצטרף ולחייג ל-039-039-039, שלוחה מספר 0, נשמח יותר לשמוע גם תובנות וגם עצות וגם חוויות אישיות, פחות, אנחנו ממש לא מתעסקים בעולם הגירושין עצמו, זה פשוט לא שם, אנחנו לא מתעסקים בעניין הזה. אנחנו מדברים פה על הילדים, על ההתמודדות של הילדים, ועלינו כחברה איך אנחנו צריכים לקבל או להתייחס לילדים הללו. פרסומות ושווים.
מיד אחרי הפרסומות ממשיכים לדבר על התמודדות ילדים להורים גירושין.
שולחן ארוך השלם, מנחת חינוך, תשובות הראשונים, אוצר מפרשי התורה, ספרי הלכה ומנהג, מאות ספרי ראשונים ואחרונים, בשתי מילים, מכון ירושלים. נצלו את שבוע הספר ובואו לרכוש את ספרי המכון במחירים מיוחדים, עם מבצעים גדולים, תשלומים, קופונים והגרלות. אז למה אתם מחכים? רוצו לחנויות. ירושלים, רחוב יעקב מאיר 10, בני ברק, רחוב ירושלים 10, מוקד ההזמנות 02-651-0627.
שם ללב, זוהי הודעה חשובה. 10 חדרים אחרונים בנופש אנשים המפנק במלון ציפורי בכפר, בתאריכים כ"ב כ"ג סיוון, יומיים שיש בהם הכל. הרב ליאור גלזר, הרב מאיר שוורץ, מיכה לויטים, יהודית אריה, להקת בראבו ועוד כ-8 תוכניות מובילות סביב השעון. 4 ארוחות שף ממעדני ציפורי ולינה בחדרי רויאל מפוארים. אל תחכי, המקומות נחטפים. חייגי 03-5433-643, 03-5433-643.
רוצים להיות מורים מובילים? בואו לחמדת הדרום. המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום ליד נתיבות מציעה לימודי תואר ראשון ושני במגוון מקצועות. בואו לחודש פתוח בחמדת הדרום. עד למד בסיוון תוכלו להנות מ-50% הנחה בדמי הרישום. באקדמית חמדת הדרום מובילים בחינוך. לפרטים כוכבית 5280, כוכבית 5280, מותאם לציבור החרדי.
הילולת אביהם של ישראל, המקובל האלוקים מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. נתאחד בתפילה ונתברך בישועה. יום חמישי, ליל כ"ה בסיוון, 7 ביוני למניינם, בשעה 18:30 בערב, בציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים.
זוכים בפעילות קיץ בעננים של קוקה קולה. הטיסה לקפריסין יוצאת בעוד 5 דקות.
קוקה קולה מטיס אתכם לחופשה משפחתית חלומית בלגונה הכחולה בקפריסין. התקשרו עכשיו לטלמסר כוכבית 9025, שחקו בפעילות ואולי תוכלו לזכות. כפוף לתקנון הפעילות. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
אתה ידעת שאתה מותג? ממש כמו המותגים המובילים בעולם. עכשיו השאלה, מה אתה עושה עם זה? מעניין אתכם? מוזמנים להרצאה במרכז ביזמקס ירושלים של הפרסומאי איתן דובקין, מנהל הבית ספר החרדי, להכיר איך כל אחד יכול לנהל את המותג שלו. באירוע תקבלו גם את כל הפרטים על כל קורס פרסום שיווק ויחסי ציבור של הבית ספר החרדי, יום חמישי הקרוב כ"ד בסיוון, בשעה 8 בערב. לפרטים והרשמה כנסו לאתר הבית ספר החרדי או ביזמקס ירושלים.
מחפשים חופשה ברמה אחת מעל כולם? רק עם סי טראבל. חייגו עכשיו 03-57-5-8. סי טראבל.
עכשיו איתכם מדברים על זה עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פותחים את קווי הטלפון, מאזינים שאיתנו על הקו. שלום למאזין, שלום, ערב טוב.
שלום, שלום.
שלום וברכה. עם מי הכבוד?
איזה יופי לשמוע, כיף לשמוע שמדברים על הנושא שאני חי אותו מגיל אפס, בדיוק. וקצת כאב לי שכשאתה מתחיל לדבר על הנושא, אתה במקום מדבר עם ילדים להורים גרושים, אתה מדבר עם יועצים למיניהם שהם מגיעים מכיוון אחר. מכיוון שהמון פעמים גורם לילדים להיראות מסכנים.
אז קודם כל, דיברנו כאן עם ילד, ילד, כבר היום בן 28, אבל מגיל 3 גדל
לו אביב. כן, הוא ממש נהנתי ממנו.
ובגלל זה אנחנו פותחים את הקווים למאזינים, כדי שאתה תוכל ממש הרגע לנצל את הדקות שידור שיש לך, כדי לספר לנו מה חווית, מי אתה, מאיפה באת ולאן אתה הולך.
אז אני אספר, בכיתה ב' ההורים שלי נפרדו, הם היו פרודים למשך עד כיתה A, ואז הם התגרשו. אני המשכתי, כאילו, אני חייתי בתור בן להורים גרוש מכיתה ב', זה אותו הרגשה, נראה לי, לא חושב שיש הבדל. וכיתה ו', אז אמא שלי התגרשה, אמא שלי התחתנה, שוב, ואבא שלי גם התחתן חצי שנה לפניה, וברוך השם, חיים מאושרים.
כלומר, כן היו לך לאורך רוב השנים דמות אבאית בבית. אבא חורג אמנם, אבל אבא.
לא, לא היה לי. לא היה לי אבא. מה פתאום? כיתה... אני היום בשיעור א' ישיבה גדולה, באחד הישיבות הטובות. די הייתי חי בלי אבא מבחינה מסוימת, אבל אני חושב שהאימא נתנה את כל הכוח שיש לי. אני לא מבין על מה הם כולם מדברים, אבל אני, איפה האימא נמצאת בסיפור?
אתה הרגשת לאורך, שאתה ילד בכיתה ב', כיתה ג', אתה הרגשת ילד ככל הילדים, או שאתה כן יכול לחזור לילדותך ולהגיד, היה חסר לי אבא, והרגשתי את זה בבית כנסת בשבת?
היה חסר לי אבא, אבל לא חושב שזה כזה דחוף. כי אמא שנתנה כוח, לא שם, ודאי שזה כיף שיש אבא בבית, וזה נותן המון לעצמה רגשית, ותיתן לזה המון שמות ואיך שאתה רוצה. אבל כשהאמא תומכת, והאמא נותנת, הבן גודל רגיל.
כן.
זה לא שאין לו אבא, הוא רואה את אבא שלו, ויש לו אבא, והוא רואה את אבא שלו.
אמרת שאתה בישיבה, אחת מהישיבות הטובות, ולא סתם אמרת את זה כדי לומר לנו, הנה, גם אני הגעתי והשגתי והצלחתי להתקבל לישיבה טובה. אם אמא שלך לא הייתה ניסית בשנית, עדיין היית...
אני יודע שתמיד אותו דבר.
כן?
כן. מה שאבא השני נתן, אני יכול להגיד שהוא יותר עזר לאח שלי שמתחתי, שהוא יותר היה לו קשה, אבל אחרי שדיברתי איתו, אני... כי שתפסתי קשה לו, זה יותר תפסתי את זה אחרי שהוא התחתן, שהיה לו חיכוכים עם האבא החלש, אבל חוץ מזה, זה חיים מדהימים.
יפה, אז אתה מעלה לנו צד נוסף לכל הסיפור הזה, שאומר שאם האמא נותנת כוח...
אני רציתי לתת חילוק, אני כל הזמן הפריע לי, הוא גם הראשון, העורך דין, הוא נתן לגבי, שהוא רצה להיות יתום וזה, רציתי לומר שה... שיתום, יותר קל לו להכיל את זה שהוא יתום, הוא תופס את זה תוך יום, יומיים, אז שהוא נפטר, מה שאבא שלו נפטר, או אם לא נפטרה. זה שההורים שלו, אדם שההורים שלו גרושים, לוקח לו זמן להכיל את זה ולהקבל את זה. כי עד שהוא תופס שאבא פה ואמא פה, כשהוא קטן, הוא לא תופס עד שהוא מכיל. לכן קשה לו, קשה לו להסתכל החוצה, ולראות שאנשים לא באמת כן נותנים לו חום ואהבה. אבל כשאדם כן מכיל את זה מהר, הוא כן תופס. אני לא חושב שאני חושב שאני שונה מיתום, כי יתום גם קיבל חום ואהבה, וגם אני קיבלתי.
אבל ההבדל שאנחנו עמדנו עליו עם יתמות, רק אני ככה אחדד, יתום, לא עלינו, שלא נדע שאבא נפטר, אז כל השכונה וכל הבית כנסת, כולם יודעים את זה. כולם מיד אומרים, זה הבן שלו. באים לנחם, באים...
גם גירושים כולם יודעים.
זה עניין, כאילו לא, אבל גירושים זה כאילו, מסתכלים על זה כבר ככה, זה לא איזה משהו דרסטי שכולם מתכנסים ברגע אחד ואומרים, ילד, מי עכשיו אתה לבד, אנחנו איתך, ממש לא.
אבל הוא לא לבד.
נכון, נכון, זה בדיוק מה שאתה אומר. אתה בא ואומר, יש מקרים, הנה אתה מביא את המקרה שלך, שלא הרגשת כמעט כל קושי.
הרגשתי קושי, ודאי שיש קשיים, אבל כל אחד מתמודד בחיים. למה להפוך את זה לקושי ולמסכן ורחמנות ומקימים אגודות למיניהם שממש קומם אותי לשמוע את זה.
Okay.
אני מכיר הרבה ילדים להורים גרושים שהיה לי חברים בכיתה וכשהייתי גר באשדוד עוד והיום אפילו שאני גר בבני ברק ועכשיו שאני לומד בירושלים באחד הישיבות יש לי חברים גרושים בוועד. אני עדיין יודע שהם לא כזה מסובך. אם אדם יודע הוא מכיר בעצמו, הרי בינינו גם אתה, וכשהיית התמודדת עם משהו מצוין, והמאזין הזה התמודד, והמאזינה הזאת בוודא, גם התמודדה.
בוודאי. השאלה היא, אנחנו לא מדברים פה על ההתמודדות של הילד רק. אם שמת לב, התוכנית שלנו עוסקת בחברה, בסביבה. אתה עכשיו תיארת איך אתה כילד להורים גרושים התמודדת.
אז לא, החברה רואה את זה בתור ילד מסכן, הוא לא
נכון,
כזה.
ולכן אנחנו עושים את התוכנית הזו. כדי שאתה תצעק את זה לחברה. ותאמר לחברה, תפסיקו להסתכל עליו כסוג ב', הוא ממש לא כזה, בדיוק. תודה רבה ששמעת לנו את הקול האותנטי הזה, ככה בלי מסננים, ואמרת את מה שאתה חושב מהבטן, את האמת שלך, וטוב מאוד, אנחנו שמחים לשמוע שיש צד מדהים לעניין הזה של ילדים ונערים ואימהות עם חוזק, שמתמודדים, איך אתה אמרת, כל אחד מתמודד עם משהו. תמשיך כן. לעלות, להצליח ולהקים בית משלך לאורך ימים אמן. טובים ושנים. תודה רבה לך.
תודה רבה רבה רבה.
ערב טוב. אנחנו עם עוד מאזין או מאזינה, שלום וערב טוב.
ערב טוב, שלום.
ערב טוב, בבקשה.
אני רוצה לדבר על היחס של החברה החרדית כלפי בנות, כמו שאני חוויתי את זה, שהן בשידוחים. שזה קצת פחות מתקבל כששומעים על בחורה שבשילוחים וההורים שלה גרושים. אני חושבת שהצעה כזאת תהיה פחות מועדפת מהצעות אחרות.
כלומר, זה שונה, זה שונה מההתייחסות לבנים שההורים שלהם התגרשו?
אני לא יודעת, כי אני חושבת שגם בנים וגם בנות. אני פשוט כן, אוקיי. מדברת מתוך החוויה האישית שלי. וכן, מה שרציתי להוסיף זה היחס של אנשים מסביבי בתקופה של השידוחים, של מנהל סמינר, של מורות, של התיאור, של המצב בבית, כשמתקשרים לברר אצלהם על ההורים הגרושים, במרמה של חוסר רגישות, ממש ברמה כזו, שלמה לא מגיע לי לבנות בית, אני גם רוצה, באותה תקופה שאני הייתי בשידוחים, הייתה הבת שלה, אותה מנהלת סמינר שדאגה כל פעם, בכל שידוח, להזכיר את זה, להזכיר שהבית שלי הוא בית הרוס, זה בית גרוע. לא שהיא ראתה ולא שהיא ידעה. ההורים שלי, פחות אבא שלי ניסה כמה
כמה כואב, לעצוף. כמה כואב לשמוע על אלו ששופטים ומחתימים.
כשאני ראיתי את הבת שלה מתחתנת ומקימה בית, רציתי לצעוק לה, לי לא מגיע, אני גם רוצה.
עד כמה בחורה, ואני בטוח שגם בחור בשידוחים, שגדל בבית
היום
כזה...
היום אח שלי גם בשידוחים, ואני גם רואה הצעות שלו, בחור טוב, מצוין.
כן, אני שואל, עד הצעות... כמה אתם, כמי שמשודחים, ואתם ילדים להורים גרושים, עד כמה אתם מודעים לזה שהחברה לא מסתכלת עליכם ככה כי יש בכם חלילה איזה פגם או איזה משהו, כי אנחנו כל כך שמרנים.
הפגם, לא, זה לא בגלל השמרנות, זה בגלל שלך יש פגם. כי אתה ראית מציאות שונה בבית, מציאות יותר כואבת, מציאות יותר קשה, שאתה נשאר ממנה עם כל מיני בעיות רגשיות, וזה גם הדרך, וזה סליחה הזמן לנצל את הבמה הזו ולומר,
כן,
לילדים
זה
להורים גרושים,
לא פתוח.
טפלו מבחינה רגשית בעצמכם, אל תשאירו את זה ככה, עוד לפני החתונה. תטפלו, okay. יש במה לטפל. אני לא מטייחת, אני לא מטייחת.
לא, ברור, ברור.
חת לשטיח.
ברור, יש פה בסוף גם את הצד השני, ושאני מדבר על שמרנות, אז התכוונתי לומר שמשפחה רוצה להתחתן עם משפחה כמותה, סטנדרטית, בוא תן לי את השמור, את המוכר, את הידוע, את הצפוי מראש, בלי להכניס את עצמי לאתגרים מיותרים, אם זה בבחירתי, שידוך זה בבחירה, אני יכול להחליט שלא. וזאת פה מתחילה הבעיה שאנשים ישר פוסלים, מבלי להסתכל על הסחורה במרכאות.
אני יכולה להבין. אני יכולה להבין את זה מצד אחד. אבל גם, תנסו להיפתח, תנסו לשמוע. אומרים לי שאני עדיין לא שמעתי על זה שיש אנשים שמבחירה ראשונה רוצים לשמוע על הורים גרושים. אני עדיין לא שמעתי על זה.
תודה רבה לכם. הבאתם כאן בהחלט קול חשוב בנושא השידוכים. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה, ומיד אחר כך עוד כמה מאזינים אם נספיק. ואנחנו הולכים לספר לכם על מה הפרק הבא שלנו יעסוק, זה הולך, כן, זה הולך לגעת בהרבה מאוד אנשים. פרסומות.
מיד אחרי הפרסומות, ממשיכים לדבר על התמודדות ילדים להורים גרושים.
שולחן ארוך השלם, מנחת חינוך, תשובות הראשונים, אוצר מפרשי התורה, ספרי הלכה ומנהג, מאות ספרי ראשונים ואחרונים, בשתי מילים, מכון ירושלים. נצלו את שבוע הספר ובואו לרכוש את ספרי המכון במחירים מיוחדים, עם מבצעים גדולים, תשלומים, קופונים והגרלות. אז למה אתם מחכים? רוצו לחנויות. ירושלים, רחוב יעקב מאיר 10, בני ברק, רחוב ירושלים 10, מוקד ההזמנות 02-651-0627.
שם ללב, זוהי הודעה חשובה. 10 חדרים אחרונים בנופש אנשים המפנק במלון ציפורי בכפר בתאריכים כ"ב כ"ג סיוון. יומיים שיש בהם הכל. הרב ליאור גלזר, הרב מאיר שוורץ, מיכל לויטין, יהודית אריה, להקת בראבו ועוד כ-8 תוכניות מובילות סביב השעון. 4 ארוחות שף ממעדני ציפורי ולינה בחדרי רויאל מפוארים. אל תחכי, המקומות נחטפים. חייגי 03-5433-643 03-5433-643.
טורנדו מעניקה 7 שנות אחריות מלאה על טופ אינברטר וי-פיי. זוכה מוצר השנה בקטגוריית המסגנים ועל כל דגמי טופ. טורנדו, מסגני איכותי לחיים.
אתה ידעת שאתה מותג? ממש כמו המותגים המובילים בעולם. עכשיו השאלה, מה אתה עושה עם זה? מעניין אתכם? מוזמנים להרצאה במרכז ביזמקס ירושלים של הפרסומאי איתן דובקין, מנהל הבית ספר החרדי, להכיר איך כל אחד יכול לנהל את המותג שלו. באירוע תקבלו גם את כל הפרטים על כל קורס פרסום שיווק ויחסי ציבור של הבית ספר החרדי, יום חמישי הקרוב כ"ד בסיוון, בשעה 8 בערב. לפרטים והרשמה כנסו לאתר הבית ספר החרדי או ביזמקס ירושלים.
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בסדרת טיטניום, טיטניום גולד, דאודורנט ספרי עוצמתי בניחוח ביסום יוקרתי. דאודורנט טיטניום גולד, להשיג במחירים מיוחדים ברשתות השיווק והפארם.
משנה מאירה, שתי משניות יומיות, בפירוש בהיר ונוח להבנה, בחוברת חודשית עד הבית. לקבלת חוברת ראשונה בחינם וללא התחייבות, התקשרו כוכבית 3764.
מחפשים חופשה ברמה אחת מעל כולם? רק עם סי טראבל. חייגו עכשיו 03-57-5-8. סי טראבל.
עכשיו איתכם, מדברים על זה, עם אבי מימרן.
עכשיו אנחנו עם עוד מאזין על קו הטלפון, שלום, ערב טוב, למי?
הלו?
שלום לך, כן?
שלום.
שלום וברכה.
אני בן להורים גרושים מאז שהייתי די קטן.
אוקיי.
עכשיו, מה שרציתי להגיד, עוד יותר להוסיף על מה שהמאזין הראשון, אחד השפן לפניי שדיבר, כששמעתי אותו, פעם עוד מעט נשמע לי אדם בוגר. פתאום אומר שהוא עובר בחור צעיר. וגם תובנה שכבר זוכרת אותה לפני הרבה זמן, שבנים להורים גרושים, יש להם בגרות שאין להם, שאין
לילד רגיל אחר.
כן, יש לו בגרות.
החיים מאתגרים אותו, החיים מאלצים אותו לדעת להתמודד לבד.
בדיוק. אבל מצד שני, ילד שהנפש שלו הייתה חלשה מלכתחילה, אז רק מוריד אותו. צריך לדעת כל ילד, ותפל בו לפי מה שהוא.
תגיד, בחוויה האישית שלך, אתה כבר אדם בוגר, ואתה יודע לומר לנו בהסתכלות לאחור, מי היה צריך לעשות את הדברים אחרת? כדי שיהיה לך יותר טוב, יכול להיות שלך נפלא, אז השאלה לא שאלה, אבל אם היה משהו שיכול להיות יותר טוב, זה ההורים שלך, זה החברה, זה המשגיח בישיבה קטנה, מי?
בעיקר החברה בתלמוד תורה יותר, אבל גם פחות מבינים, יותר תסתכלו על זה בצורה
בעייתית, כלומר, הגילאים הצעירים יותר.
הצעירים יותר. חלק שגדלתי, התחלתי את החיים יותר טוב, יותר התבגרתי מזה, וברוך השם הקמתי בית מאוד נפלא, שאני לא יודע אם הייתי מקים כזה בית.
כן, מחזיר אותנו למה שאמר כאן מוטי זולברג, בגלל שאתה עברת חוויה עם התיקון של החוויה הזו, כנראה, אז אשריך, אתה באמת זכית להקים בית טוב. אתה מהרת לספר לחברים שלך את מצבם של ההורים, שעיקר נגיד הגעת לישיבה גדולה, אז... כמה זמן לקח לך לספר?
במקום. לא הסתרתי שום דבר.
כלומר, לא ראית בזה איזה עניין של סוד, של...
לא הסתכלתי לטוב יד. ככה גם החברה הסתכלה על זה. אם אתה מסתכל על זה בתור בעיה, החברה מסתכלת על זה בתור בעיה. אם אתה מסתכל על זה בתור דבר לא בסדר. וגם החברה מסתכלת על זה ככה.
תודה רבה שהבאת לנו את הנימה האישית שלך. תודה רבה.
תודה.
שלום למאזינה שעל קו הטלפון.
שלום.
וברכה, בבקשה.
שלום, רציתי להגיד כמה דברים. אני אישה גרושה בקהילה החרדית. יש לי ילד בן 9 ושני בנות. אני רוצה להגיד שזה אף אחד לא מתחתן בציפייה להתגרש. זו החלטה הכי קשה בחיים, שבאמת אין ברירה. בכל מצב, בכל משפחה, זה מאוד אישי, אי אפשר לדעת ולדון ולהגיד
בוודאי, אנחנו כל התוכנית אומרים את זה שוב ושוב שאנחנו לא שופטים את ההורים וההורים בכלל לא צעד בעניין, אנחנו מדברים עלינו, על החברה, על איך אנחנו מסתכלים על זה.
הבנתי, אז מה שאני רוצה להגיד לקהילה, מה שיכול לעזור פשוט להסתכלות אחרת, לראות שאנחנו לא מסכנים, אנחנו מתפקדים מאוד מצוין ואנחנו שמחים ו... מה שאפשר לעשות, להסתכל על אנשים כמוני, כמו אנשים נורמליים, כי אנחנו כן נורמליים וכמו כולם, ועברנו משהו מטורף ומאוד מאוד קשה, ופשוט מה הקהילה יכולה לעשות? להזמין לילד לבית כנסת, ללמוד איתו שעה בשבוע אפילו, לקחת אותו לבריכה אפילו, לפעמים... עוד חצי שעה בייביסיטר, לשטוף כלים, לעשות, זה עושה את ההבדל ממש.
לתת לילד קצת חוויות זה, כלומר...
אנחנו לא מחפשים אבא, כי יש לו אבא ויש לי ילדים אבא, אנחנו מחפשים את האנשים שאומרים, וואי, בוא נעזור להם חצי שעה, וגם אנחנו אוהבים לעזור, ולתת לנו את המקום גם לעזור.
את המענה בשעות הפנאי, את המקומות שבהם ילד מרגיש שהוא צריך קצת סוג של לא אבא אבל דוד או איזה אח גדול.
לא צריך להיות אפילו הרמה הזאת, אפילו לא יודעת, לפעמים זה להיות חבר שלו, להיות קצת ביישן, להסתכל מה ישמח אותו ומה יעזור לו, והם אי אפשר לקח ילד לבית כנסת, פשוט להסתכל, לחייך אליו, להגיד שלום, זה לא לוקח הרבה זמן. אנחנו אנשים כמו כולם,
נורמטיביים,
אנשים שעברו, כמו שאמרנו, יש אנשים שעברו כל מיני דברים, ילד חולה במשפחה, או יש...
שלא נדע, כל כן, חוויות קשות ומתמודדים
כן,
איתם.
כן, וזה לא... אני חושבת שההרגשה של סוג ב' מגיעה ממקום של אשמה. ש...
כן, נכון. באמת, כן, דיברנו על זה בהתחלה.
יש מישהו... כן, אני שמעתי, אני כן, רוצה כאילו. להגיש את זה עוד
כן,
פעם.
כן, כן. אז הנה אנחנו אומרים את זה כאן בקול גדול, אף אחד לא בחר בדבר הזה, איש לא התחתן כדי להתגרש, בדרך כלל ברוב המקרים סחבו הרבה מאוד כוחות וסיבולת עד שהגיעו לרגע של ההחלטה, וכשההחלטה הזו מתקבלת, היא מתקבלת אחרי חשיבה והתייעצות וכולי, אבל בסוף בוודאי שאין כאן אשמה, יש כאן מציאות שנכפתה על שני הצדדים, על הילדים, ואנחנו כחברה צריכים להכיל ולקבל, להסתכל על המשפחה, על ההורים, על האב או על האם כנורמטיביים, ולילדים לתת את הסיוע הקטן הזה, כמו שאתם אומרים בנושא בית הכנסת ובריכה או איזשהו משהו של שעות הפנאי. תודה רבה לתשומת הלב לנקודה הזאת, תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו מסכמים את התוכנית הזו בכמה מילים ממש בקצרה. אולי הצפנו כאן נקודה משמעותית, אולי העצמנו נקודה שהיא פחות עצומה, כי כשאני מדבר עם ככה המאזינים, עם הילדים שחוו את החוויות האלה, והיום הם כבר מבוגרים, אומרים, רבותיי, זה לא כמו שאתם מתארים, לא עברנו כאלה חיים קשים, הכל בסדר, הכל טוב, אולי זאת רגישות היתר שלנו, ואולי לא, אולי הם לא מייצגים את כולם. אז לכן אין לנו תשובה חד משמעית לגבי זה, יש לנו מסקנה חד ברורה, אנחנו כחברה, מחנכים, בתי ספר, תלמודי תורה, ישיבות, כל מסגרות החינוך, בתי הכנסת, מסגרת שכונתית. קצת להביט ימינה, שמאלה, לראות את המשפחות הללו ואת הילדים הללו, ולפעמים לתת איזשהו עזרה, איזשהו סיוע, באירוח, בלקחת הילד, לדחוף אותו למסגרת הלימודים, לקחת אותו לשעה, לבית הכנסת, ללמוד. אלו המקומות שבהם אנחנו יכולים וצריכים לעזור. הדבר השני שאנחנו למדנו בתוכנית הזו, זה לא לשפוט. לא לשפוט, אף אחד לא אשם. ומי שאין אשמים, אז אנחנו לא השופטים. ולכן בשידוחים, לא למהר לדחות, לא לקבוע קביעות, לא לצאת עם סטיגמות מיותרות. דבר נוסף, זה לעבור את החוויה הזו בצורה הכי בריאה. משפחה שחובה לצערנו כזאת חוויה, לעשות אותה בריא, עם ייעוץ, עם צוות חונכים, שילווה את כל התהליך, כמו שהגדרנו את זה, כנהיגה מונעת, כדי שאותם ילדים אחר כך יבנו בית הרבה יותר טוב משאר האוכלוסייה. ואולי בסוף, המשפחות שברוך השם יש בביתם שלום בית, הילדים תקינים, בריאים, והמשפחה, משפחה נורמטיבית, כמה תשומת לב אנחנו צריכים לתת לילדים, ולנצל את העובדה הזו שמנת חלקנו שלום, שקט ושלווה, שאני מאחל לכולם שלום ושלווה והצלחה וחתונות וזיווגים ושידוחים הגונים לכולם. בתוכנית הבאה שלנו אנחנו הולכים לעסוק בנושא משמעותי מאוד, שבוע הבא אנחנו הולכים להוריד מסכות. אנחנו הולכים לדבר על אותם צרי עין בציבור שלנו. אלה שלא מפרגנים. זה נהנה וזה לא חסר, אתם מכירים את האמירה הזו. ההוא שלא ייתן לך לבנות מרפסת, להוסיף חדר או איזושהי קומה על הגג, למרות שהוא גר בכלל בניין ממול, אבל הוא ירוץ לעירייה. כי לך לא יהיה, לא מגיע לך. יש לו את כל היתרים ההלכתיים למה הוא צודק. סכסוכי שכנים, על מחסנים, על חדרי מדרגות, על בנייה, על שיפוצים, על רעש, על ילדים, על כל תזוזה. יש את אותם אנשים שהם גדולי הדור, הם הצדיקים של הדור, הם שופטים את כולם. שבוע הבא אנחנו הולכים לדבר עם האנשים האלה, להוריד מהם את המסכות, להציב מולם מראה. איך אתם נראים? אנחנו הולכים לדבר על כל אלה שרצים מדיני תורה, בצדק או שלא. אבל האם הכל באמת נובע מחוסר פרגון? אנחנו לא הולכים לדבר על מי שמוציא את הצדק לאור, על מי שנפגע, על מי שפגעו בו. אנחנו הולכים לדבר בדיוק על אלה שעכשיו מאזינים ויודעים שאנחנו מדברים עליהם. שאין סיבה אמיתית מאחורי הדברים. וואה, כמה סיפורים כאלה יש. בכל רחוב יש עשרות כאלה. בואו פעם אחת נדבר על זה. למה יש אנשים שקשה להם לפרגן? ממה זה נובע? מאיפה זה בא? דווקא בגלל שאנחנו מנסים להיות חברת מופת, אנחנו מציפים כאן את מה שפחות נוח. אולי כדי לתקן, אולי כדי לעשות שינוי, הלוואי ונצליח. תיבת התוכנית פתוחה לשירותכם לאורך כל השבוע בטלפון 039-039-039 בשלוחה מספר 9, גם הסקר שלנו השבועי, תתקשרו, תשתתפו, תפנו אלינו לכתוב את מייל מדברים93@gmail.com מדברים93@gmail.com. תודה לעורכת המשדר אסתי הרשקוביץ, לשלמה פולק בהפקה, לישי פופובסקי על הביצוע הטכני, תודה לכם מאזינים. נשתמע אם ירצה השם ביום ראשון הבא, מדברים על זה, פרק נוסף. שבוע טוב.
פורור, חד וחלק.
מחפשים חופשה ברמה אחת מעל כולם? רק עם סי טראבל. חייגו עכשיו 03-57-5-8.
הילולת אביהם של ישראל, המקובל האלוקים מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. נתאחד בתפילה ונתברך בישועה. יום חמישי, ליל כ"ה בסיוון, 7 ביוני למניינם, בשעה 18:30 בערב, בציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים.
טורנדו מעניקה 7 שנות אחריות מלאה על טופ אינברטר וי-פיי. זוכה מוצר השנה בקטגוריית המסגנים ועל כל דגמי טופ. טורנדו, מסגני איכותי לחיים.
קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קולך.
קולך תמיד איתי. חדשות קולך, השעה 12.
לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. כוחות הביטחון נטרלו היום אפיפון שאליו חיברו מחבלים מטען חבלה מאולתר. האפיפון נחת בתוך שטח ישראל סמוך לגדר המערכת מול דרום רצועת עזה. המטען לא התפוצץ. במערכת הביטחון ערוכים בכוננות.